הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מילואים ניקים בקהל. בהגשת גיא הוכמן.
חברים, ברוך הבא לפודקאסט שלנו שמתעסק במילואימניקים ומילואימניקיות. אני גיא הוכמן ואנחנו נדבר עכשיו ובכלל על שלל נושאים, והיום נדבר על הדבר אולי הכי חשוב, ואולי הקושי באמת שגם אני מכיר אותו מהבית ובכלל בחיים, הרי מה הדבר הכי קשה בחיים וגם הכי טוב, שהוא כמובן זוגיות ואהבה ואיך משמרים את הדבר הזה. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, נמצאות איתי כאן באולפן שתי נשים שככה נדבר על הסוגיה גם מהכיוון האזרחי, המילואים ניקי, גם מהכיוון הצבאי, אבל אני שנייה אפתח איתך אדר. רגע, את עורכת דין?
לא, יש לי עסק של הדרכות והרצאות, אני מרצה.
על מה, על מה, על מה, על מה?
על השפעות של מסכים, על צריכה דיגיטלית בריאה, בבתי ספר.
או, נדבר על כך, כי יש לי קטנים שמחורים ליחידת החילוץ, ובעלך במילואים.
כן, מהשביעי באוקטובר אנחנו ברצף.
באמת? כמה זה? זה אחלה כסף, אבל זה אחלה, וואו, ברצף?
ברצף, זה התחיל בהתחלה ממש כזה בלי בית בכלל, אבל אז לאט לאט הוא עבר לתפקיד שכזה, זה יותר ג'וב, חצי שבוע מילואים, חצי שבוע עבודה, מדי פעם בית, מג'נגלים כזה בין הכל.
אז עכשיו את רואה אותו.
אז עכשיו אני רואה אותו חצי שבוע.
אז תכף נעמיק בזה, ונמצאת איתי גם... שירין, זה שם פרסי?
זה שם פרסי, אבל אני לא פרסייה.
את פרסייה.
אני לא פרסייה.
את תהיי בהמשך.
בחיי, אמא שלי פולניה ואבא שלי מרוקאי.
אז איפה שירין פה?
הכירו מישהי פעם, לפני שהתחתנו, קראו לה שירין, אמרו פעם, תהיה לנו בת, נקרא לה שירין. הגעתי לצבא, בצבא אמר לי איזשהו טבח שזה מתוק בפרסית.
שירין?
שירין.
איזה כיף. שירין,
שירין אליה ביטון בנקן, זה השם המלא שלי.
איזה כיף, כיף להתגרש. טוב שבאת לפודקאסט בנושא זוגיות, את בול הבחורה, אחרי זה נכנסת ורדה רג'יאל ז'קונט. אבל בגדול את ראש צוות סיוע כלכלי ותחום משפחה.
נכון, פרשתי מהצבא לפני שנה וחצי, הייתי 24 שנים בצבא. פרשתי, הייתי ראש ענף תנאי שירות בתפקיד האחרון שלי. לפני שנה וחצי, באפריל 23.
את רואה? ומתי התחלנו להידרדר?
מיד אחר כך.
שירין, מה אני אמרתי לך? והרצי אמר לך, אל תעזבי, אנחנו צריכים אותך. אוקיי.
ופרשתי בכל זאת, ובגדול מאז שפרשתי אני במילואים. ובאמת בקרן אנחנו מטפלים, אני ראש ענף צוות משפחה וסיוע כלכלי, וכשמו כנו, זה מה שאנחנו עושים.
ואנחנו בתקופה שהמשפחות צריכות טיפול, כי אנחנו, גם אני מהסיפור האישי שלי, אני יצאתי בשמיני. לאוקטובר, למילואים, כשיש לי ילד בן 3 בבית שלא מבין מה קורה, ואישה קורת ללדת בחודש 9, ונעלמתי לחודשיים, חזרתי לבלינסון לילדה, ואני עובר בין באמת אלפי מילואים ניקים בשטח ובהופעות, ובאמת שמים על זה המון דגש, ובכל זאת, איך מתמודדים אדר? עם התא המשפחתי, איך זה מתנהל אופרטיבית אפילו?
אז אני חושבת שלכל עורף חזק יש את העורף של העורף. ובאמת, אמא שלי, היא באמת צריך, היא צריכה לקבל את כל ההוקרה ואת כל הסיוע. קרן הסיוע צריכה לבוא קצת לאמא שלי.
אשכרה, איזה כיף זה, סבתת פעילה. אני, סליחה שאני יוצא, אני באתי מתאילנד אחרי 3 שבועות עם נני, אז אני מבחינתי, אני לא יודע מה אני עושה.
איך מכירים את הילדים מחדש?
ממש.
אז באמת, מההתחלה, אז אמא שלי באמת הייתה איתי, פשוט בכל לילה שבעלי לא היה נמצא, היא הייתה איתנו, זאת הייתה תקופה המון הזקות, ועם שני ילדים קטנים בבית בלי ממד, אז ברמה הכי טכנית שיש, הייתי צריכה מישהו שירים את התינוקת, אז היא הייתה, היא כבר גדלה, הבת שלנו, היא כבר בת שנה ושלוש, והייתי צריכה שהיא תהיה איתי. אז קודם כל, יש באמת את הסבתות וגם אמא של בעלי, ובאמת כל המשפחה וחברים מאוד, מאוד עוזרים, ולומדים, למדנו, אשכרה.
מה, לחיות עם הלבד ולג'נגל די לבד, לפחות בהתחלה.
בהתחלה זה היה באמת אלם.
כל המדינה, וגם עכשיו אנחנו פה מדברים, כרגע בעליך הוא כזה חצי-חצי.
הוא חצי-חצי, שאני חושבת שבסוף זה אפילו לא חצי-חצי, אני חושבת שזה אולי הקושי של רוב המשרתי מילואים שהם בלון כזה, שהם כבר הרבה זמן עושים את זה, זה שאתה בסוף לא פה ולא פה ולא פה בשום מקום כבר מעל שנה.
דיברנו קודם שזה כאילו נהיה חצי חצי בעוגה שיש בה הרבה יותר משני חצאים, כי זה לא באמת רק חצי הזה והחצי הזה, זה פתאום הכל מהכל, זה גם משפחה וגם מילואים וגם עבודה.
וילדים.
וגם ילדים וגם כל החיים ומה שקורה בקהילה והכל השתנה.
זה משהו שאני רוצה שגם נדבר עליו ותזכירו לי, העבודה, הקריירה, כלומר אנחנו מדברים כאילו על ברמה הכי של, כאילו אנחנו ביום כיפור, האישה נשארת בבית לטפל לילדים, אבל הלו, לאישה יש קריירה, לאישה יש עבודה, ואני ממה שאני פוגש בשטח, עם כל הכבוד ללבנון ולעזה, החבר'ה יותר מפחדים מהאישה שבבית, כי, ולא, אני רציני, כי בהתחלה כולנו היינו מגויסים, וגם לי היה קל לנסוע לחודשיים למילואים, כשאני יודע שאביה נותנת לי את הגב שלה, אבל החיים מנצחים, והמלחמה נהייתה שגרה, ופתאום היא רואה את בעלה של ההוא שחזר ממילואים, והוא חוזר לשגרה, והוא לוקח את הילד לגן, ורגע, אני פה לבד, אז דווקא מעניין אותי במקום הזה, איפה את רואה את הקושי שירין של דווקא שגרת המלחמה, לא ההתחלה שכולם היו ביחד, ובאמת איזה מענה אפשר לתת פה.
אנחנו רואים את זה בדיוק במה שאתה אומר, אם בהתחלה כולם עזבו הכל והגיעו והתגייסו, וכשאני אומרת כולם זה גם מי שהגיע פיזית לבש מדים והתייצב, אבל גם כל המעטפת, המעסיקים נרתמו, בסדר, העובד שלי הולך למילואים, המשפחה נרתמה, ברור, זה כבוד, בעלי, אשתי הלכו למילואים, זה היה מובן, בבתי ספר הבינו שהילדים, בסדר, קשה להם, אבא עכשיו במילואים, אנחנו קצת מתחשבים, אבל עובר חודש וחודשיים ושלושה וחמישה ושמונה ועשרה, ופתאום זה כבר, אני לא יכולה להגיד שזה מאבד לגיטימציה, כי זה לא נכון, יש עדיין לגיטימציה אדירה, אבל פתאום זה כבר נהיה באמת הרבה הרבה יותר קשה, וכשמדברים כאילו על שגרת חירום, זה נורא מעצבן, מה זה שגרת חירום? אין שום דבר שגרתי בחיים של הדר, זה רחוק מזה.
את מרגישה הבדל בתמיכה מההתחלה, נגיד, כן, לבין עכשיו?
הבדל של שמיים וארץ, אני חושבת שכל מיני צחוקים כאלה של עוקצים, כזה עוקצים את המערכת, אם בעלך כבר שנה במילואים, אז אתם עושים ים בכסף, נכון?
כמו שאני אמרתי עכשיו, כי זה גג הפך להיות.
זה הפך להיות גג, וגם ברור שבאמת יש סיוע ויש איזשהו ערך כלכלי, אבל התחיל איזשהו קול כזה של, קודם כל, יש היררכיה. יש היררכיה של משרתות מילואים. אני בתחתית שרשרת המזון. זאת אומרת, זה שבעלי יחסית חלק מהשבוע הוא נמצא. והוא לא בפנים, הוא רק בעוטף. אני לאט לאט מאבדת, ובאמת נשארת בסוף עם איזושהי תחושה של, מה, האם אנחנו עוקצים את המערכת, שזה כמובן רחוק שנות אור, אבל זה באמת ההד שיש בסביבה. זאת אומרת, זה כזה, טוב, בסדר, הוא במילואים, מה זה משנה? כזה. אין כבר יותר את התמיכה, עזרה, וכל ההשתפכות שהייתה בהתחלה, זה כבר כמעט לא קיים.
ואז שהוא חוזר הביתה, אני מדבר עוד לפני העבודה והכלכלי, משהו שאני נתקל פה הרבה, גם היו לזה הרבה כתבות, אבל אני רואה את זה באמת הלכה למעשה בהופעות, שירין, שפחות בהתחלה, וגם עכשיו, בנהלך חוזר מסבב מילואים, אני חוויתי את זה, 3 חודשים, שהוא חי עם חבורה של גברים, ועושה את הצרכים בסקית, וסליחה שאני אומר, הוא מתמכר לשקט, כי בואי, לחזור לבית עם 3 ילדים שאתה מחליף, ואתה כל המקבל משימות, לפעמים זה יותר קשה, ויש פה גם אתגר מהצד של הגבר, אז כאילו, איך מאבדים את זה ביחד? כלומר,
תראה, זה מאוד
זוגיות, מורכב. זה להכיר עוד פעם את הבן אדם. יש לי, דיברתי עם נשים, שמעו, תשמע, חזר לי בן אדם, אני לא יודעת מה הוא ראה, הוא ראה מלחמה, והוא גם כבר לא רגיל לחיות בתא משפחתי.
גם אני חושבת שהציפייה הזו, מהמשרתים, עד לפני שנייה עזוב קקי בסקית, בוא נגיד שלא הלך לקיצון, אבל פשוט להיות עכשיו הרבה זמן מחוץ לבית, לראות מראות קשים, להתמודד בדברים לא פשוטים, ופתאום לחזור לשגרה, זה דיסוננס הזוי, זה באמת...
זה גם לא רק שגרה, את מכירה את זה שהוא חוזר ממילואים, נגיד בתחילת המלחמה, עכשיו, אני, זה כמו הילד שלי, לא כולם, אני מכליל, אבל גבר הוא קצת כמו ילד שחוזר מהגן, איך היה כיף, אז גם כשהוא חוזר ממילואים, אני לא מבין שהוא בא וסיפר לך ככה, נכון?
זה עוד יותר בעייתי, אני חושבת שהיום אולי הקושי הכי גדול שאנחנו מתמודדים איתו, הוא לא יכול לשתף. זאת אומרת, בעלי בתפקיד שלו במילואים, הוא איש מודיעין, הפעילות שלו היא מודיעינית. ועזוב שאני גם דוגלת בהכחשה והדחקה. זאת אומרת, מבחינתי אני גם באמת לא מסוגלת להכיל את הסיפורים שהוא רוצה, גם כשהוא רוצה לספר, וגם באמת אסור לו לספר. אז הוא הולך לכמה שעות טובות, מוצף בסיפורים, מוצף בזוועות שהוא רואה, רוצה לפרוק, או לא יכול לפרוק, או אין כל כך מישהו שרוצה עכשיו לשמוע את הפריקה הזאת, כי סוף יום, עברתי מה שעברתי, את אל תשאל מה היה פה אתמול. אז זה גם קושי.
או הפוך, או הפוך. הוא דווקא לא רוצה לשתף. הוא אומר, מה עכשיו, אני אעמיס עליה, המסכנה, אני אספר לה את כל הדברים הרעים, ואם מבחינתה רק תספר לי מה היה, חיכיתי, התגעגעתי לך, אני רוצה לשמוע, ספר לי הכל. והוא בדיוק להפך.
אז אני גם מבין את זה. והצבא הרי נותן את הסיפור הזה כשמסבסדים, ועדיין איפה אפשר לתת יותר מענה? כי וואלה, הלכת על המדינה, אבל בסופו של דבר, אני רואה את זה מהבית, יש הרבה חבר'ה שיש להם עכשיו קשיים בזה, עד מצב שלפעמים גם לא עלינו, אתה יודע, מפרקים את החבילה.
תראה, בוא רגע נהיה שנייה, כן, אם זאת פעם ראשונה שצהל בעצם באמת נדרש להתמודד עם זה שיש פה משפחה שצריך לטפל בה. צהל הוא יודע לטפל בחיילים, הוא יודע לטפל במשרתים, הוא לא יודע והוא לא, עקרונית הוא כאילו לא אמור לדעת לטפל במשפחה. ואז התחלנו פה את האירוע הזה.
צהל הגדול, כאילו, לא ערוך לזה? את יודעת, ממלחמות קודמות או
לא, אף פעם הדבר הזה לא היה נדרש. וגם תחשבו על זה בהיגיון, זה לא הגיוני שבעצם צהל יידרש לזה. צהל אמור להיות צבא הגנה לישראל, זה מה שהוא אמור לעשות. וכל העניין הזה של בכלל לטפל במשפחות, הוא לא בא ב-DNA שלו. עכשיו הגענו, יש כן התפתחות לאורך השנים, ואני כן יכולה להגיד שבשנתיים, שלוש האחרונות, לפני שפרשתי כבר, הנושא של המשפחה היה יותר בשיח, ויותר לגיטימציה ויותר מקום. אבל עדיין, פתאום להגיע למצב שאתה בשיא עם 300-400 אלף אנשי מילואים, ולפחות לחצי מהם יש משפחה, ופתאום לתת מענים למשפחות, היינו צריכים לייצר פה דברים ממש מאפס, ולהגיד שאנחנו מושלמים, אנחנו לא. אם הדר אמרה שהיא למדה את זה תוך כדי תנועה, גם צהל למד את זה ועדיין לומד את זה תוך כדי תנועה, וזה לא פשוט. וזה לא פשוט, ויש מענים, ואני אומרת ביד על הלב, אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד ולהשתפר, וגם כל הזמן לשאול את עצמנו, זה אנחנו, זה לא אנחנו, זה הצבא צריך לטפל, זה המדינה צריכה לטפל, זה בכלל לגיטימי שאנחנו נתעסק. יש פה כל מיני רגישויות גם של אחריות, עכשיו נתתי איזשהו מענה, והמענה לא היה טוב, או לא הצליח, אז יש לי אחריות כמערכת, באמת כל מיני מורכבויות. מצד שני, רצון אז, לא להשאיר את המשפחות ולהגיד, לא, אנחנו לא מתעסקים בדבר הזה, אנחנו לא מטפלים. ותשמע, הגיעו אלינו, מגיעים אלינו לפתחנו כל הזמן דברים שגם אני, שאחרי 24 שנים של צבא, אני אומרת, לא נתקלתי בדבר כזה. למשל, מה קורה עכשיו עם משפחה של גרושים, שהוא לא יכול להגיע למשמורת? לא יכול.
אשכרה.
יש לו הסדרי ראייה, הוא צריך לראות את הילדים משמורת משותפת, הוא צריך לראות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, סוף שבוע.
בני זוג שהם, הרבה נתקלתי בבני זוג שהם שותפים לעסק גם, שהם מנהלים עסק. ובואי נדבר גם על העבודה שלך, גם על העבודה שלו. אנחנו יותר משנה אחרי, איך זה בא לידי ביטוי?
אז בתחילת המלחמה, העסק שלנו...
אתם ביחד?
לא, בעלי, הוא מתנדב בתור סמנכ"ל כספים בעסק, אבל זה על בסיס התנדבותי.
טוב מאוד, טוב מאוד, תעבידי אותו, תעבידי.
אבל זה באמת אירוע שפתאום, וואלה, אני צריכה, יש לי דילמות שאני רגילה להתייעץ איתו, וכאילו, איפה אני, איפה אתה נמצא? בהתחלה היה לי, מי שהייתה איתי בעסק, גם היא הייתה אשת מילואים. המנהלת משרד שלנו הייתה אשת מילואים, ובכלל זה עסק שהוא מבוסס נשים ממש, ופתאום כולם באמת... לא היינו, זאת אומרת, היינו, לא היינו, ואיך מחזיקים את הסיפור הזה. ואני חושבת שגם פה, קרן הסיוע, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, האם קרן הסיוע מסייעת כמובן לעסקים של מילואימניקים? עד כמה היא צריכה, אם בכלל, לסייע לעסק של אשת מילואים?
זאת שאלה.
זאת שאלה, ואנחנו מסייעים.
איך? כי עכשיו יש לה עסק X, אבל מן הסתם היא לא יכולה לתת את כל השעות העבודה על העסק שלה, כי היא בעלה במילואים, כאילו...
אז תראו, כל הרעיון של הקרן הוא לא פועל בסתם. יש פה משרד אוצר שקובע מדיניות, ברור. ואומר מה נותנים ולמי נותנים, ויש מדיניות צהלית שבאמת לפיה אנחנו עובדים, אבל גם היא הותאמה לאורך הדרך. אז למשל, באמת בתחילת הדרך הקרן עבדה ו... וגם אפילו ראיינת פה את הראש צוות של עצמאים, ובאמת יצרנו ממש מענה של איך אנחנו משלימים את השכר למי שהעסק שלו נפגע. כמובן, עם גורמי אוצר, ולאורך הדרך, אז באמת גם בנות זוג שיש להם עסק עצמאי והעסק שלהם נפגע. באיזשהו שלב, הקרן הפסיקה לטפל במשרתי המילואים עצמם, וזה עבר להיות בטיפול רק של משרד האוצר, והיום הקרן ממשיכה לטפל בנשים של משרתי מילואים, שהעסק שלהם נפגע, ויש איזשהו תהליך בחינה מורכב ומסודר שבעצם לפיו עובדים. ובאמת משתדלים לתת את ה...
זה ממש עניין של... זה עניין של חוסן לאומי אפילו. אני זוכר ש... ואני גם רואה חבר'ה שכאילו נמצא במילואים, שאתה לא שקט אם בבית לא שקט. ואתה תהיה לוחם או חייל או אדם קצת פחות שקט ופחות מקצועי אפילו נקרא לזה.
אז תראה, יש משהו שאנחנו אומרים אותו, שאם בהתחלה אמרנו משרת המילואים מתגייס, היום אנחנו כבר באמת מדברים שונה, הוא לא מתגייס לבד, יש פה משפחה שלמה שמתגייסת איתו. נכון שהוא אולי זה שפיזית לובש את המדים והולך עכשיו לאן שהוא לא משרת ביחידה שלו, אבל הוא באמת, הוא לא מתגייס לבד. יש כאן משפחה שלמה ומעטפת שלמה שצריכה להתגייס איתו, ואמרנו קודם, זה גם המשפחה, זה גם המעסיק שצריך להתגייס לדבר הזה. זה גם לא מובן מאליו. זאת אומרת, עובד שלך עכשיו הולך לחודש, לחודשיים, לשמונה חודשים. זה לא...
לא, ועל זה אנחנו גם דיברנו וגם נדבר, אבל פה אנחנו כן מתרכזים בשימור התא המשפחתי. אדר, קרדיט מבחינתך, וכמובן אנחנו כולנו למען המטרה, אבל אמיתי אני שואל, כי אני רואה את זה גם מהבית, האם יש מצב שאת אומרת לו, אדוני, נתת ותרמת, אני קצת קורסת, יש כאילו שיחות כאלה כבר?
אז יש שיחות כאלה, לא, פחות מהצד שלי, אגב, יותר מהצד שלו, של אוקיי, מתי שמים לזה סטופ, מתי המחיר הוא כבר מוגזם, ואני חושבת שהמחיר, וגם במה שדיברנו על העסק שלי, על העבודה שלו, אני חושבת שהמחיר הכי בעייתי, זה שהמחיר הוא לא כבד מדי. כי הרבה פעמים מסייעים, נגיד, לא יודעת, יש כזה, זה קטגוריה, אם העסק נפגע ב-40% מהכנסות, או אולי נסליחה אם אני לא שולטת במספר המדויק, אז העסק שלי לא נפגע ב-40%, אבל נפגע, נגיד, ב-10%. והקריירה שלו לא נעצרה לחלוטין, אבל מן הסתם הוא לא יכול לקחת עכשיו תפקידים בכירים יותר ולהתקדם בפרויקט, ומסתכלים עליו קצת בעין אחרת. אז שהמחיר הוא לא מספיק משמעותי, הוא לא מספיק שבאמת צריך עכשיו איזשהו סיוע, אני חושבת שזה המחיר אולי הכי כבד.
התהליך האיטי. טוב, הוא לא פה, אז ניתן לו את הפרויקט להוביל, ואז כאילו...
ובצדק מוחלט, זאת אומרת, כן, בקובע של מעסיקה, אני מבינה את זה לחלוטין, איך אתה לא מקדם עכשיו מישהו שנמצא אצלך רק יומיים או שלושה בשבוע, ואתה לא יכול לבנות עליו, ושיש עסקים שקורסים יותר, ויש אנשים שקשה להם יותר, ובסוף על ההוגה התקציבית גם צריך להתחלק. אני חושבת, אבל שזה בסוף, בשיחה של האם להפסיק, אז כל פעם אנחנו מנהלים שיחה של... אפשר למשוך אותי פה, טוב, בוא ניתן עוד חודש, כי באמת בסוף אין שגרת חירום, בסוף יש פה מלחמה, ואני תמיד אמרתי, אתה, המשפחתי שלנו תורם איכשהו, ואם אנחנו תורמים אותך, אם אתה לא תהיה, אז אני הולכת להתנדב איפשהו, זאת אומרת, יש פה מלחמה וצריך להתגייס אליה. אז כרגע למרות המחיר זה קורה וזה נמשך ואשכרה אין סוף, אבל זה בהחלט סימני שאלה שעולים.
אז דיברנו באמת על העניין התקציבי, דיברנו באמת על העניין הזוגי מבחינת שיחות ועיבודים. עוד משהו שנגיד מישהו שעכשיו יאזין לבודקאסט לא יודע, כלומר נמצא ואומר לך, אני חוזר הביתה, אני קצת עבוד.
אז אפשר באמת לחלק את המענים לשני סוגים. אחד הוא באמת איפה שיש פגיעה כלכלית, ושם אנחנו משתדלים לעשות
מדיד.
את המקסימום כדי לפצות, ואנחנו גם באמת יודעים, נפגעת ב-X, אז אנחנו ניתן לך X. החלק השני הוא באמת ניסיון לייצר כל מיני מענים שהם משלימים, אז למשל, יש לנו ליין של הרצאות שעלה כצורך מהמשפחות עצמם, שאנחנו ממש עושים הרצאות מסודרות על נושאים שהמשפחות האלו. למשל, איך מתמודדים עם זוגיות בזמן משבר. למשל, איך לוקחים רגע לעצמנו בתוך כל הטרפת הזאת, ובכל זאת שומרים על שפיות. איך מתמודדים עם ילדים עם כל מיני רגרסיות.
וזה איפה נמצא?
זה הרצאות שעולות, הן מופיעות באתר המילואים, הן מפורסמות, כל שבוע יש בין הרצאה אחת לשתיים. הנושאים גם מתעדכנים כל פעם, בהתאם למה שהמשפחות מבקשות, ויש לזה ענות יפה, ואני חושבת שזה חשוב. לצד זה אנחנו מנסים גם עכשיו ממש לייצר כל מיני סוגים של מפגשים שיעשו, אני זהירה במילים, כי זה לא מפגשי טיפול, אבל זה כן איזה שהם מפגשי אמיתיים, קודם כל כדי לראות שאתה לא לבד, שמה שעכשיו הדר חובה, חובות גם עוד נשים ומתמודדות, ועצם זה שיש איזה קבוצת שווים, זה כבר איזה משהו שעוזר ותורם, ובאמת בתוך הדבר הזה לתת מענים, גם היחידות התחילו לייצר כל מיני דברים יהודיים באמת למשפחות, לצד זה שכמובן יש גם בשגרה, בשגרה, זה לא שגרה, אבל ימים שעושים באמת כזה להפוגות ואירועים גדולים.
כן, בזה אני מכיר, אבל בוא נדבר עליהם, שכחנו בכלל, עם כל הכבוד לזוגיות ואתה משפחתי, שכחנו את הדבר הכי חשוב, החבר'ה האלה שיצרנו.
זכרתי שניים בראש.
כן, יצרנו גם חבר'ה כאלה, ש... אנחנו מסתכלים על עצמנו בתור מבוגרים, אבל יש פה בני אדם שאיך הם מגיבים, איך הם מתפעלים, איך הם גדלים, איך זה משפיע עליהם כל הדבר הזה.
מחיר מטורף.
כן?
ממש. אני חושבת שזה החלק הכי קשה. הבן שלנו, היום הוא בן 4, כבר שנה לתוך התהליך הזה, באמת לומד להכיל חוסר ודאות משווע, וכמה שיש ודאות, התחלנו עכשיו לוח שנה, רגע, היום זה יום שאבא במילואים, פה הוא במילואים, פה הוא במילואים, פה הוא לא במילואים, זאת אומרת, לנסות לתת לו כמה שיותר ודאות, אבל אין ספק שזה מאוד מאוד קשה העניין הזה, שאבא, הוא מצפה לראות אותו, ואבא היום לא יכול לבוא, וכל הימים כזה מתבלבלים, אז יש שם מחיר מאוד...
גם אני חווה את זה בעוד בבקשות החריגות, המון פניות של משרתים, על הרבה הוצאות של ילדים לטיפולים נרחבים מכל מיני סוגים, מכל מיני דברים, מהוראה מתקנת ודרך עזרה בלימודים, ועד פסיכולוגים, טיפול בהרטבה בגיל מאוחר, ילדים עם טנטרומים, כל מיני באמת השפעות שאנחנו מתחילים לראות לאורך זמן על הילדים.
יש עכשיו את הטרנד של כאילו תמונות של אבא יוצא למילואים. כן, כן, שזה תמונות שגומרות, לנו יש ילדים באותם גילים, 4 ושנה, אני לא יודע אם פסיכולוגיה עבוד עליו, בוא נגיד ככה, אז איך בכל זאת את, כאילו, אפשר תווך, כאילו, אם שומעים אותנו פה, אימהות קצת במצב שלך, סתם תני מניסיון אישי שלך.
אז באמת אחד הדברים שהכי עוזרים זה לתת ודאות איפה שאפשר, זאת אומרת, השתדלתי לתת לו ודאות בכל יום, מה אנחנו כן עושים אחר הצהריים, לאיזה חברים אנחנו הולכים, איזה חוגים יש, איזה פעילויות, ביום חמישי זה יום של ג'ימבורי, ביום ראשון זה יום של סבתא, זאת אומרת, איפה שאני יכולה לתת ודאות, אז נתתי שם, ועזרה, כאילו גם עזרה מקצועית, אני בעד, גם אם הוא לא הולך לפסיכולוגית, אני יכולה ללכת, וקרן הסיוע באמת מסייעת בדבר הזה, וזה באמת משהו ששווה, ואני ממליצה להשתמש בו.
ובכלל, כל דבר שיש, אם יש לי טיפ הכי טוב לתת, זה לשאול. אם יש איזשהו ספק, עשיתם משהו, הוצאתם משהו, בכל מקרה את ההוצאה כבר עשיתם. תגישו, תנסו, תבדקו איתנו אם זה משהו שאנחנו מחזירים עליו, תשאלו אותנו אם אפשר לתת על זה עזרה. אנחנו פה, כולנו אנשים ש... מגיעים בבוקר מתוך בדיוק אותה שליחות, אנחנו נמצאים שם בשביל משרתי המילואים, אז בוודאות שווה לפנות ולשאול, מקסימום אנחנו נגיד כן, ואנחנו אומרים הרבה כנים, לפעמים גם לא, אבל אנחנו אומרים גם הרבה כנים, ומאוד כדאי לכל הפחות לשאול, הרבה פעמים אנחנו מתוך השאלות מבינים שיש מענה שחסר ואנחנו מייצרים אותו, כאילו לא חשבנו על הכל מראש.
זה כל כך חשוב באמת, ומי ששומע לוואי והוא יפנה, כי באמת נגיד ירדתי לשטח ואתה שומע סיפורים, כאילו אשתי ילדה לפני יומיים, אני חזרתי לפה, ועכשיו חזרתי מתאילנד, אני רואה מישהו, עצרנו את הערך דבש כי קראו לי למילואים, ו... מעניין אותי, אני לפעמים שאני מופיע, אוקיי? אני מופיע, בית החייל, 1,000 איש וזה, ועד כאילו שאני חוזר הביתה, אני כאילו חוזר למהות, ואני אומר, אוקיי, גם אם הופעה לא טובה, זה המהות. ושאתה כל כך הרבה זמן במילואים, אתה כאילו יכול להתבלבל, אתה יכול להבין שזה החיים שלך, ולשכוח שבעצם המהות זה בבית. אז כל מי שבמילואים באמת לבקש ולראות, ובכל איפה שאפשר, כי זה הכוח שלנו, זה יסוד כוחנו, זה מה שמחזיק אותנו.
אני חושבת יחסית, באמת, אני מהחיוביים, קרן הסיוע, באמת אני מרגישה שהיא מסייעת, והעזרה של צהל ואיפה שאפשר, אני מרגישה שהמערכת יחסית מצליחה להכיל את האירוע של
ברור.
משרתי מילואים ומשפחות מילואים, אני יחסית מרוצה, מה שנקרא, אני יותר חמישה כוכבים.
לא, אני רואה את זה, אני רואה את זה בשטח. צהל הוא באמת, הוא בנוי לדבר הזה.
יצא מגדרו. אני חושבת שמי שהתעייפו, זה דווקא הקהילה הלא רשמית. זאת אומרת, המעגל תמיכה של ממש, של הסביבה כזה, הקרובה, הם אלו שהתעייפו קצת יותר, קצת פחות תמיכה, ואני זוכרת ש... בעלי הוא מזרחי, ואני אשכנזייה, וחלילה לא בדיחת...
דיברנו על זה, גוטמן בן ציון, כן. מה זה? קלאסי.
תמיד שהיינו מערכים בהתחלה, הוא היה אומר לי, אל תציעי לאנשים מים. מישהו מגיע אליך הביתה, תניחי מים, תניחי עוגיות, את לא צריכה לשאול, אתה רעב, אתה צמא. פשוט תשימי. ואני חושבת שזה אותו דבר לגבי הסיוע של השטח. אל תשאלו אם אני צריכה עזרה. אני באמת לא צריכה עזרה. אני מסתדרת, אשכרה, עם הלוויה וכל הדבר הזה, יהיה בסדר, אבל איזה כיף אם מישהו היה בא ואומר לי, את יודעת מה, היום אני אוציא אותו מהגן, אני אלך עם הילדים לג'ימבורי.
אז יש לנו הפתעה בשבילך. קבלו את הבייביסיטר שלך להיום. יש! מה, לוקחת מהגן, וזהו, עוד שעה. תקשיבו, אני חזרתי מטיילנד, נעלי נני, 19 יום, אני לא זוכר איך קוראים לקטן. כן, שרים.
אבל אתה יודע, גיא, אפילו מורה בבית ספר, שרק עכשיו ביום שישי, עושה טקס קטן בכיתה, ואומרת, אמא של הדר, אמא של שירין ואבא של גיא, נמצאים במילואים, בואו נמחא להם כפיים.
וואו.
לא צריך כלום, לא הכל הוא חומרי. לפעמים הדבר הקטן הזה של הקהילה, הילד יוצא ואומר, אבא שלי במילואים, זה דבר שלא תמיד אמא יכולה לייצר אותו, אבל פתאום שהמורה כאילו שמה את הדגש על זה, וכל הילדים מריעים לו, זה נותן המון, ואני חושבת שבהתחלה היה המון את הדברים האלה, והם באמת קצת נחלשו עם הזמן, וזה דברים שאי אפשר לקנות אותם בכסף.
אנחנו גאים, ואנחנו אוהבים, ואנחנו תומכים, ועצם זה שבמדינה הזאת כולנו... בסופו של דבר, עם כל הריבים וחלקות, זאת אותה קהילה, וזה מחזק את כולנו.
לפני שאתה מודה לנו, אני חושבת שחייבים לנפץ את המיתוס של הכסף שמרוויחים במילואים. אני חושבת שזה דבר שחייבים רגע להגיד אותו.
בוא נדבר על הכסף, כן.
צריך להגיד, משרת שהולך למילואים, מקבל את הכסף שהוא מרוויח בשגרה. כל המיתוסים שאתה מרוויח פי שלוש, ונותנים לך גם וגם, ואתה מקבל גם את המשכורת, וגם בשביל לקבל גם את המשכורת של העבודה, וגם את התגמולי מילואים, אתה צריך גם לעבוד וגם להיות במילואים. אם אתה רק במילואים, אתה לא מקבל גם וגם.
חבר'ה, על העני, ושכל אחד, באמת, אני מבין שיש את הבדיחה הזאת, אבל, ויכול להיות שיש חבר'ה ש... יש את העניין הזה, זה כמו ביטוח לאומי. מי שרוצה לשחק עם המערכת מצליח לעשות את הוואנטות, אבל הרוב...
אבל גם מי שמצליח לשחק עם המערכת, אני מכירה את זה, את כל ה...
ההוא שיש לו פרמיות
והמחירות. הכיתת כוננות, יום בשבוע. בסוף כל מי שאומר לי...
לא, הם שומרים על המתנסים, מקבלים ימם, סליחה.
חיים, אתה רוצה גם, אתה רוצה גם לעקוץ. בוא, מחפשים עוד אנשים בכיתת הכוננות. זאת אומרת, בסוף מי שרוצה ומי שיש לו ולו טיפה של קווץ' בלב על התחושה הזאת שמישהו קץ את המערכת, יותר ממוזמן להתנדב
למילואים.
להתנדב למילואים, שורותינו פתוחות ואנחנו נשמח לקבל אותו. למעגל הזה.
ובוא לא נשכח, חבר'ה, מילואים זה גם עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, כאילו, מתי תבינו, הם מבסוטים לפעמים. אני רואה חבר'ה שכאילו אם הם לא במילואים כבר, נגיד בין הסבבים, הם קצת כאילו...
פעם דיברתי
הספיק לי הבית, בוא נחזור.
פעם דיברתי עם אחת הגרושות, בעלה לוחם בעזה, והיא אומרת לי, אני בבית, והוא מתפנן. אמרתי לה, מה זה מתפנן? הוא בעזה, כאילו, את יודעת, הוא לא פנן בעזה. כאילו, היא אומרת לי, הוא בכיף שלו, ואני...
היא לא תמיד טועה, אבל יש את זה. אני מכיר את זה מהסטנדאפים מול הזוגות, אבל עצם זה שאנחנו צוחקים על זה, וגם על הקיצות, וגם על זה שבעלה...
ועל זה שבעלי משרת עם נשים פתאום, שזה גם נהיה העניין.
שאנחנו מנרמלים... סליחה, מה?
ראית? וואו,
סטופ! וואו, עכשיו את מדברת. הדר, הנה, לא אכפת לה מהכסף, לא אכפת לה מהכל, יצר הקינה, כן, מה הוא עושה שם?
תראה. זה התחיל בהתחלה באמת ממילואים, ממלא גברים ומלא כזה, התאמנת, אכלת כזה של בנים.
פתאום, בר יפאלי, פתחתי את אותה בוקר עם קפה שם בג'וב.
ופתאום, אני שומעת על טרמפים ועל עניינים, עם משרתות מודיעין חמודות, שהוא מספר סיפורים.
מה הטלפון? מה הטלפון? מה הטלפון?
לא הבנתי.
מה הטלפון?
זה לא המילואים שאני הסכמתי להם.
מה הטלפון? מה הטלפון? בואו נשנה לו שיבוץ.
0-5.
רגע, אני משנה... לא, בואי, אני משנה לו שיבוץ, כן. אני משנה לו שיבוץ. מה זה? זה לא, אני לא מוכן, כן. מה הטלפון?
נכון?
0-5. איך קוראים לו? היא שכחה את השם, זאת
אומרת... נתתי לך את שלי.
את שלך, עכשיו רציתי להעלות אותו. אתה עובר תפקיד מעכשיו, אתה משרת בפלוגת החרדים. אתה לא רואה נשים. עצם זה שאנחנו צוחקים על זה, זה אומר שזה מנורמל, וזה בסדר. גם אנחנו צריכים לבוא בטענות, לבדוק שהמערכת עובדת ומסייעת. נהנתן?
כן.
עוד משהו שתרצו להגיד? מסר לקראת הסוף?
אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שהתחילו בתור נשות המילואים, זה באמת שיש היררכיה. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שיש שרשרת מזון, אפשר להתווכח אחר כך אם היא מוצדקת או לא, שבראש הפירמידה נמצאים משרתי המילואים הקרביים, שכרגע אף אחד, מנותקי קשר, מה שנקרא.
אני גם חוטא בזה, אני סליחה ש... טוב, אני כל פעם מסיים, אני גם חוטא בזה הרבה, שאני רושם המופע שלי, לוחמי צה"ל, לוחמי... נכון, אני גם חוטא בזה שנותנים נורא עדיפות ללוחמים, וגם בצדק, אבל...
ובצדק, ואני באמת...
אבל לא לשכוח את
ה... לא עושה תחרות למי יותר קשה, מי הכי מסכן, אני לא חושבת שזה מתאים, אבל יש באמת את הלוחמים, ואז יש כזה עניין של, בעלך באיוש, הוא לא בדרום, ואז אמא כזה ג'וב, ואז יש ג'וב שגם חלק מהשבוע הוא בבית, אז יש ממש תחושה של באמת שרשרת מזון מאוד מאוד נמוכה. אני חושבת שהשיח הזה הוא לא משרת אף אחד. בסוף תעזרו למי שמשרת בסביבה שלכם, מי שקרוב אליכם, לא משנה באיזה תפקיד הוא.
ואלינו פשוט לפנות. לפנות ולבקש, ובאמת לשים את הדברים לפתחנו, לתת לנו להתמודד, ואיפה שאפשר לעזור, אנחנו נעשה את זה בשמחה.
אחלה שירים, וגננות, מורות, מעסיקים, מי ששמע, לוקח את הרעיון שלך, פשוט למחוא כף ולהגיד כל הכבוד, אבא או אמא במילואים, כי זה מה שכולנו בסופו של דבר רוצים. יאללה, נמשיך, ננצח. תודה לכם.
תודה לך.
מילואים ניקים בקהל, בהגשת גיא הוכמן. הפודקאסטים של 103 FM.